אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
רשת ב'. אבא קובנר נולד חודשים מעטים לפני סיום מלחמת העולם הראשונה, בסבסטופול שלחוף הים השחור. והלך לעולמו בגיל 69 בקיבוץ עין החורש. הוא היה משורר עברי וסופר, מנהיג פרטיזנים ומראשי חבורת הנקם, שביקשה לעשות שפטים בנאצים בסיום מלחמת העולם השנייה. דמותו של אבא קובנר היא מרכזית בספרה החדש של פרופסור דינה פורט, לי נקם ושילם. בספר הזה נדון בשעה הקרובה במשדר מיוחד על היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר. כל זאת במסגרת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, המצוין בעולם, או צריך להיות מצוין בעולם, ביום שני הקרוב. כותרת המשדר תהיה לפיכך כשמו של הספר, לי נקם ושילם. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור וההפקה בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי. לא יהיה קל, זה בטוח, אבל נתחיל. פרופסור דינה פורט, בוקר טוב, שבת שלום, פרופסור פורט.
בוקר אור גם לך.
דינה פורט היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, וראש מרכז קנטור לחקר האנטישמיות באוניברסיטת תל אביב. מספריה, מעבר לגשמי, הביוגרפיה של אבא קובנר בהוצאת יד ושם ועם עובד משנת 2000, והספר שעליו מתבסס המשדר שלפנינו, לי נקם ושילם, שיצא בהוצאת אוניברסיטת חיפה בספטמבר 2019, וכבר הספיק לזכות בפרס בהט. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור פורט.
כן.
מי הייתה קבוצת הנוקמים?
אוקיי. קבוצת הנוקמים שהנהיג אבא קובנר, וסביבו הם התלכדו ופעלו, וזה להבדיל מכמה קבוצות נוספות. זו קבוצה שהיו בה כ-50 אנשים צעירים בראשית שנות ה-20 לחייהם, גברים ונשים צעירים, ניצולים כמובן כולם, ואנשים שאיבדו את כל עולמם, משפחתם, רכושם, הכל. והם היו, הייתי אומרת, בעלי ביוגרפיה קולקטיבית. זאת אומרת, אם אתה קורא חייו של כל אחד מהם, או מחבר אותם, כן? מראיין אותם וקורא אחרי כן מה כתבת, יש כאן ביוגרפיה קולקטיבית. זאת אומרת, אלה דור תנועות, חברי תנועות הנוער היהודיות במזרח אירופה בין שתי המלחמות, אנשים עם חינוך יהודי, ציוני, עברית, יידיש, חברי תנועות נוער כאמור, בזמן הגטו רובם חברי מחתרת, או אחרי כן פרטיזנים, או ברחו ממחנות ומצעדות מוות, אנשים אקטיביים, אנשים בעלי חינוך יהודי, ציוני, אני מדגישה את זה, ואת זה שמחרי כן היו גם חברי תנועות נוער, חברי מחתרות, פרטיזנים, בורחים אקטיביים, משום שאחת השאלות המכריעות, נדמה לי, בסיפור הזה של קבוצת הנקם, הוא הפער בין קבוצת אנשים כל כך ערכיים וכל כך חשים אחריות לכבוד היהודי, לגורל היהודי, לבין המעשה שהקבוצה הזו התכוונה לעשות, והוא להרוג 6 מיליון גרמנים. 6 מיליון זה מספר שתפס, קשה ממש לדעת ממאין כבר ב-44. כבר ב-44 המספר הזה פושט בין יהודים כמספר עבדותיו של העם היהודי בשואה, והם אומרים, הניתוח המצב שלהם, וקודם כל של קובנר, שגם העלה את הדברים על הכתב, הוא שלא ייתכן שהעולם יחזור למסלולו, והם התחילו לראות את העולם חוזר למסלולו, את גרמניה משתקמת וכולי. לא יכול להיות שהעולם יחזור למסלולו בלי שעל הפשע הנורא הזה, הנורא מכל, יבוא עונש מסודר וידעו שיש דין ויש דיין.
טוב, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה.
בבקשה.
הם נשמעים, יישארי איתנו על הקו, הם נשמעים, נשמעים, נשמעים כלקוחים מעולם ההזיות. אני חייב לומר, ואת בעצמך ציינת, שאבא קובנר היה אדם נבון מאוד.
במיוחד.
חכם מאוד. אני כן. חייב לומר שאם הם דיברו בגלוי על המספר הזה, אז היה אולי מצב של אי שפיות זמנית. אני לא יודע איך להסביר את זה אחרת. אני אפנה לעזרתו של...
רגע, איציק, בבקשה ממך, לפני שאתה ממשיך, הם לא דיברו על זה בגלוי. הם לא דיברו בגלוי, הם דיברו בינם לבין עצמם. הם גילו את אוזנם של כמה חברים קרובים בבריגדה היהודית כשמגיעים אליה, ואז גם כמה
אנשים מבין,
פורים בהנהגת היישוב יודעים על כך. הם מבינים מיד שתהיה לזה התנגדות, הם לא מדברים בגלוי, הם שפויים לגמרי.
ועדיין לדעתי זה לקוח מעולם ההזיות, אבל אני בשלב זה לא מביע דעה, אני פונה אל פרופסור יואב גלבר. בוקר טוב לך, שבת שלום, פרופסור
בוקר
גלבר.
בוקר טוב ושבת שלום.
פרופסור יואב גלבר, מיודענו, הוא פרופסור, סליחה, הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה, היסטוריון המתמקד זה עשרות שנים בתולדות היישוב בארץ ישראל ומאבקיו, וכתב על כך ספרים רבים. מספריו הנוגעים למשדרנו נזכור את ארבעת הכרכים הנוגעים לתולדות ההתנדבות, ובייחוד את השלישי העוסק בשליחות המתנדבים לעזרת תפוצות הגולה. עכשיו, קודם כל אני אבקש את תגובתך אם יש לך על הדברים ששמענו מפרופסור פורט, ואז אני אפנה אליך בשאלה שייחדתי לך.
טוב, דינה היא המומחית גם לאבא קובנר, וגם לקבוצה הזאת שהתרכזה סביבו, ואני ודאי לא אתחרה איתה במה שנוגע להם. אולי מאוחר יותר כשנגיע לבריגדה, אני אוסיף משהו ממה שאני נתקלתי בו.
אז אנחנו
אבל,
כבר... כן, בבקשה.
לי כל הסיפור נראה כהיסטוריה של מה שיכול היה להיות, ולא מה שהיה. והיסטוריה כזאת היא מאוד מאוד בעייתית.
כן, אפשר להבין את הדברים האלה. אני רציתי, אם כך, כבר לעבור לבריגדה, ולשאול אותך, פרופסור גלבר, מילה, אנחנו רוצים לשמוע קצת על קבוצת הנוקמים של הבריגדה, שזה משהו אחר, אם אתה מוכן.
תראה, אז פה צריך להגיד כמה מילים על הרקע. הרי... תחושות כאלה של רצון לנקום היו ודאי באירופה בין השורדים, והיו גם בקרב החיילים, חלקם התגייס מתוך חשבונות שהיו לו כבר עם הנאצים עוד לפני זה. הדברים האלה עד שלא נגמרה המלחמה לא באו לידי ביטוי. בתום הקרבות הבריגדה נשלחה לאזור של טריאסט, אזור משולש הגבולות אוסטריה, איטליה, יוגוסלביה. ומעבר לסיפורים על התקלויות עם שבועים גרמניים, וזה בעיקר עניין של טרטורים, לא מעבר לזה, כאשר הם הגיעו לטריאסט, ולא ברור הרקע, המפקדה הבריטית במרחב התלוננה עליהם שהם מתפרעים ומתנהגים שלא קשורה, וכנראה שהיו שם כל מיני התפרצויות נגד האוכלוסייה ונגד שבועים. ומכיוון שהדברים האלה הוציאו שם רע לבריגדה, המפקדה הזאת גם אמרה, קחו אותם מפה, הם מפריעים, אז הייתה התארגנות כזאת, מתחת לפני השטח, לא בצורה רשמית, של קבוצה של אנשי הגנה, חלקם שמות מוכרים כמו חיים לסקו ומאיר זורע, ישראל קרמי וכמה פחות מוכרים, שכדי להרגיע את הרוחות בקרב צהל, החיילים אמרו, תראו, זה עסק יותר מדי רציני, אנחנו ניקח את זה על עצמנו, נעשה את זה כמו שצריך ובחשאי. ובאמת ההתפרעויות נפסקו. מה בדיוק הם עשו קשה לדעת? אני בזמנו, לפני הרבה שנים, שאלתי על זה את חיים לסקו, והוא מאוד מאוד לא רצה לדבר על זה. ואז אמרתי לו, תגיד חיים, אתה לא רוצה לדבר על זה כי זה היה כל כך חשאי, או מפני שבעצם עשיתם מעט ועשיתם לא נכון. כלומר, כל עיקר בטירול, זה שמו של חבל הארץ הזה, שהיה לו סכסוך קרקעות עם שכנו, וידע שהיהודים מחפשים אנשי אס-אס, היה בא ואומר, חבר'ה, הוא היה באס-אס. ולא הייתה דרך לבדוק את זה בצורה יסודית, וחיסלו אותו. המספרים נעים בין 10 ל-200-300. זה לא נשמע רציני, ואני גם בספר שלי נמנעתי מלכתוב על זה.
כן. טוב, זה באמת לא הרבה על רקע מלחמה שכתפה את חייהם של 60-65 מיליון.
המקום הזה לא היה איזה מרכז של אנשי אס-אס, זה פינה באיטליה חקלאית. בזמנו חשבתי שאולי הם היו מעורבים ברצח של גלובוצניק, שהיה אחראי בזמנו לגירושים מוורשה, וסיים את המלחמה באזור טריאסט, ואז התברר שהרגו אותו פרטיזנים יוגוסלבים ולא נוקמים יהודים.
אבל בכל זאת, פרופסור גלבר, צבא מסודר כמו הצבא הבריטי לא יכול להרשות לעצמו שחיילים מטעמו יצאו ויעשו דין לעצמם.
בסדר, הצבא הבריטי כאילו לא ידע על זה.
אתה חושב שהוא לא ידע על זה?
לא, זה בטוח שהוא לא ידע.
טוב, אז אם זו דעתך, אנחנו... בוא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והיא פרופסור נעימה ברזל. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום. גם ליואב ודינה.
כן, כן, כולם שומעים את כולם. פרופסור ברזל היא פרופסור אמריטה ממכללת אורנים, היסטוריונית שעסקה בחקר השואה, ומספריה על הבחירה בטוב, הוא ספר שעוסק בגטאות וחסידי אומות העולם בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2005, והספר המתנחלים בלבבות, הסוחפים לגאולה עכשיו והמהלכים בדרך, זו כותרת המשנה, גם בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2017, טרי שבטרי. והשאלה עלייך, פרופסור נעימה ברזל, בואי נעבור לרגע לארץ ישראל. הציבור בארץ ישראל, לאחר שנודע על היקף ההשמדה, ואני מבין שהדברים האלה היו בשלבים, כי בשלב הראשון דיברו על 5 מיליון נרצחים. היום אנחנו מדברים על קרוב ל-6 מיליון. מהי התגובה?
זה קרוב מאוד לרוח הדברים שדינה דיברה עליהם, על אותה קבוצה של הצעירים יוצאי התנועות והפרטיזנים. אולי אני אתחיל במה שכותב בן גוריון ביומנו בשמונה במאי. המלחמה נסתיימה בתבוסת גרמניה, אבל אל ישמח ישראל על גיל כעמים, יום הניצחון עצוב עצוב מאוד. כלומר, התגובה של אישי הציבור, של הכותבים, של הסופרים, של המשוררים, של כל השכבה שעמדה בהנהגת המדינה, היא שהפסדנו את המלחמה, של כעס, של בושה, של זעם, של תחושה של תבוסה. משמר, העיתון של מפ"ם, קבע במפורש, אנחנו הפסדנו את המלחמה. בן ציון דינבורג אז, שלימים הוא גם שר החינוך, הוא אומר, זו לא הייתה רק שואה איומה, זו הייתה תבוסה איומה. והביטוי של הנקם ולנקום מגיע באמת במילים אלו מה... הניצולים הראשונים שהגיעו, ובפרט אלו שנושאים את דבריו כמו רושקה קורצ'אק, ובפני קהלים גדולים כמו צבי לובטקין, אבל גם מתוך הציבור כולו. אם יורשה לי, אני רוצה לקרוא שיר קצר של אמיר גלבוע, שכותב את זה במרץ 1945,
בסדר,
שנקרא קהל נקמות, כדי לתת את האווירה. ואמיר גלבוע,
נשמח לשמוע, אבל אנא בקצרה.
כן, רק קטע קצר. אחר אתקדש בקדושת מולידי, אחר אעמוד לבדי ואדום, יחלו ויחתכו דמעות את פניי, יכול ותגעה הנפש צעקה כמחלום, צעקה חנוקה לא נגאלת מיתום, אחר אמצא את ידיי למרחקים פשוטות, יכול ולמרומים מורמות, ועל כפותיהם צבאות קדושיי, טל נקמות. כלומר, הנקה מבחינת האמירות בציבור, בכתבות, במאמרי מערכת, בדיוני ועידת הסופרים, איפה שאתה לא מסתכל בחודשים הללו של סיום המלחמה, הוא גילומו של הצדק הנראה לעין, ויש לו תוקף מוסרי עליון. ומאמר מערכת של דבר, שנדמה לי, יואב תתקן אותי, זלמן שזר היה העורך שלו, כתב, לא אכפת לנו אם ישמת כולו, ולא אכפת לנו אם רבו בנים וזרים אם שלו בו, מה גם שלא אכפת לנו מה שיחשבו העמים הנאורים. צריך לשייך את זה לאיזשהו הלך רוח של כעס, של בושה, של חוסר יכולת, קוסר יכולת בדיעבד להציל, של תחושה איומה של אובדן. כי צריך לחשוב מי חיו פה. חיו בו ההנהגה, אמנם זה עלייה שלישית, אבל האנשים שחיו פה היו הבנים של האחים של הנכדים של, והם כאבו ובעיקר כעסו. על הדגל בכל העיתונות ניסית תוכנית מורגן נטאו, שתוכננה כביכול להפוך את גרמניה לארץ אגררית, והיא גם לא החזיקה מעמד. כלומר, חייבים לנקום. זה היה המסר ברמה הרגשית, בביטוי המעשי היה שונה לגמרי.
כן, אז בואי המתיני איתנו על הקו, אל תרדי מהקו. אני חוזר אלייך, פרופסור פורט. הזכירה נעימה ברזל בסוף דבריה את הנרי מורגנטאו, שר האוצר של פרנקלין דלאנו רוזוולד, עם התוכנית שלו, שעליה מדבר אפילו שפר מדבר עליה בספר האוטוביוגרפי. ומורגנטאו איבד את עולמו בגלל התוכנית הזאת, מפני שרוזוולד והאמריקנים רצו גרמניה חזקה ולא גרמניה אגררית.
נכון.
ומופיע גם בספרך. וגם בספרות התקופה, על כך שיהודים בעצם לא יודעים לנקום. הגרמנים עצמם התפלאו על רכות התגובה היהודית. איך כל זה משתלב עם רעיון מטורף? איך הם היו טכנית מבצעים רצח של 6 מיליון?
קודם כל, עוד שתי תוספות, לפני שאני מגיעה למורגנטאו ולשאלה שלך איך. האחת היא, באמת יואב הזכיר את זה שבין כלל השורדים, נעימה דיברה על היישוב ורגשות הנקם בו, אבל כלל השורדים היו, כמו שאמר אנטק צוקרמן, לא פגשתי יהודי שלא היה חולה נקם. ויהודים שכן נרצחו לפני מותם, השאירו מכתבים אחרונים, זרקו פתקים מרכבות, כתבו על קירות, לפעמים בדם כי לא היה במה לכתוב, הידן נמת נקומה, יהודים נקמו. כלומר, זו הייתה אווירה כוללת בארץ, אבל קודם כל, כמובן, אצל השורדים. וחברים, צריך לשים לב לכך שהאווירה הזו הייתה בכל אירופה. רוסיה, הסובייטים, הצבא האדום, עמים אחרים שהתענו תחת מגפם של הגרמנים, כולם בתום המלחמה מה רוצים? קודם כל להניש את מי שהביא מכה נוראה כזו על העולם. כך שזו אווירה כללית. זה לא שיש פה קבוצה אחת שפתאום הוגה את הרעיון. שנית, אני רוצה להודות מאוד לנעימה. נעימה. הלו?
נעימה איתנו, היא...
כן, אני, כל הזמן על הקו.
מקשיבה,
כן,
היא מקשיבה.
אז לא שמעתי תגובתך. נעימה קראה שיר של אמיר גלבוע שכללתי בספר, בין פרק לפרק. יש שיר על נקם, יש של אלתרמן, תפילת כן. נקם, יש של חיים גורי,
נכון.
יש של מוישל את הבנקין.
כולם כתבו.
כולם נקם. כתבו, את צודקת, כולם כתבו, משוררים, סופרים, זאת הייתה האווירה. עכשיו, איציק, מה אפשר לומר? בוודאי ששישה מיליון זה רעיון שהוא על, אתה אמרת הזיה, הוא רעיון שחלק מהם התחרט עליו אחרי כן כמובן ואמר, איזה מזל שלא הצלחנו, חס ושלום.
איך הם רצו להוציא אותו לפועל?
הם רצו להוציא אותו לפועל על ידי כך שהם יטילו רעל לתוך מערכות מים של כמה ערים גרמניות. הגרמניה הייתה כל כך, והם מתפזרים בקבוצות אחרי שהם פוגשים את הבריגדה, קובנר מפליג ארצה להביא את הרעל ולנסות לבדוק את תגובת היום.
אז
היום.
רגע, אני רוצה משהו להבין.
כן.
ברור שאין להם שום הבנה במערכות מים עירוניות, עם ברור. הזרימה, עם הפילטרים. הם צריכים רעל שאי אפשר להמציא אותו כדי להרוג כל כך הרבה אנשים. אבל מעבר לזה, האם הם לא מודעים לכך שלאורך כמעט כל ימי הביניים באירופה, היהודים הואשמו בהרעלת בארות, וכאן הם באים לאשש את האשמה הזאת? אני לא מבין.
אני צוחקת חלילה, לא כי זה מצחיק, אלא מפני שבאמת...
במרירות, בוודאי.
בוודאי. אני, אתה יודע מי כתב על הנקודה הזאת? מי שכתב על הנקודה הזו, ונזכר בזה שיהודים הרעילו בארות בימי הביניים, היה נחום שדמי אז קרמר, מושבניק צבר ממנחמיה, שמונה למפקד ההגנה באירופה. והוא זה שמטעמו הישיר, בכינוי ישיר של בן גוריון, גם אחראי על הקשר עם הנוקמים ועל פיקוח עליהם. מפני שהיישוב פחד, וברגע שנודע לו שיש קבוצה כזו ויש לה כל מיני רעיונות, פחד ודאג מה בעצם הם יעשו. והוא כותב בזיכרונותיו, רעל לתוך מערכות המים, הרי זה מה שעשו, זה מה שהאשימו בו, לא עשו חלילה, אלא האשימו בו יהודים בימי הביניים. עכשיו, ללמוד את רזיה של מערכת מים, זו לא בעיה גדולה. והם בשתי ערים, בהמבורג ובנירנברג, בייחוד בנירנברג, אחד מהם מגיע לכך שהוא ממש מצטלב שם בעבודה המקומית, והוא ממש עם היד על השיבר, כמו שאומרים. וכאן נכנסת באמת, למה נכנסת כאן, בצדק העלית את תוכנית מורגנטאו. תוכנית מורגנטאו רצתה להעניש את העם הגרמני, להוריד ממנו את היכולת לפתח שוב תעשייה ונשק.
זהו, היא גם נועדה למנוע את המלחמה הבאה לטעמו של מורגנטאו.
אבל תראה, וחבריי בוודאי, נעימה ויואב יסכימו איתי, אחרי זמן לא רב בעלות הברית רואות שיש להם עשרות עשרות אלפי אסירים של ה-SS בעיקר במחנות שבועים. צריך להכיל אותם, לתחקר אותם, לתת להם גג מעל הראש. זה עול בלתי רגיל. עכשיו יש לה להניש את גרמניה, אז מה יהיה עם גרמניה? גרמניה מדולדלת, גם היא תהיה עול. ולכן תוכנית מורגנטאו מתחלפת בתוכנית מרשל, שמשקמת את גרמניה, כהמלחמה הקרה הרי בפתח, משקמת את גרמניה כתריס בפני ברית המועצות.
טוב, הנקודה הובהרה, אני רוצה לעבור ברשותך בחזרה לפרופסור גלבר, וקודם כל, אם אתה מעוניין להגיב על הדברים, ואם לאו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
תראה, אני חושב שצריך לעשות קצת הפרדה בין הדיבורים על הנקם לבין פעולות הנקם. דיבורים על הנקם זה תופעה ענקית, כלל אירופית, אבל כלל יהודית, כלל יישובית, ומזה ועד מה שעשו בפועל יש פער אדיר. זה עניין אחד. אם היו קוראים לפרשה הניבורים על הנקם, זה היה הרבה יותר מתאים. זה מזכיר לי איזה ספר אחר של אניטה שפירה, אחר הוויונה, גם שם זה הדיבורים על הכוח ולא בניית הכוח. את הכוח ואת הנקם לא עושים לא סופרים ולא אנשי ציבור, אלא אנשים שהם אנשי מעשה. אני חושב שהקבוצה הזאת, כמו גם הקבוצה הקטנה יותר בבריגדה, במעשה נכשלו. דיבורים כן. היו בלי סוף. אבל מי זה ועד נקם? עכשיו,
רגע, הם נכשלו מפני שנכשלו טכנית או מפני ש...
מההתחלה.
אבל אולי הם שינו גם את דעתם וזה חלק מה... כישלון.
ודאי, כאשר הם נרגעו, הם שינו את דעתם. זה הייתה הרי פנטזיה מההתחלה.
כן.
בשתי הקבוצות.
כן. טוב, אז בוא...
כשהם נפגשו, אז הם עוד טיפחו אחד את השני.
טוב, פרופסור גלבר, בוא נשמע משהו על הקשר שבין חיילים יהודים בצבא הבריטי, לא חיילי הבריגדה, חיילים יהודים בצבא הבריטי, לבין... קבוצת הנוקמים של אבא גובנר.
טוב, תראה, באיטליה היו יותר חיילים לא בבריגדה, ארץ ישראל, אם לא בבריגדה, מאשר בבריגדה. והם הגיעו לשם הרבה לפניה, והתחילו בפעולות סיוע ליהודים, לא בנקם, בערך שנה, שנה וחצי כמעט, לפני שהבריגדה הגיעה לעניין.
אתה מדבר על פלוגות התובלה. פלוגות התובלה אתה מדבר.
לא רק תובלה, מכל הסוגים. תובלה, הנדסה, יחידות מפות, מה שאתה רוצה.
ישראלי ברטובסקי וחבריו וכן הלאה.
כן, לא, זה פלוגת תובלה מסוימת עם אליהו בן חור. שם התארגנה קבוצה שהיא הייתה באמת של חבר'ה שהיו בעלי עמדה בהגנה ופחות בצבא. והם הקדישו את עצמם למה שקראו אז ה-TTG, תלחסתי וגישפטן. כל הפעולות החשאיות, כשאז גם עזרה ליהודים עוד נחשבה פעילות חשאית, בחלקה לפחות. עכשיו, הם גם, חלקם, בעיקר אנשי השומר הצעיר, יצרו קשר עם חברים שהגיעו מווילנה דרך רומניה ואחר כך גם ממקומות אחרים, וסייעו להם בכל התשתית הלוגיסטית שהייתה דרושה כדי להתחיל לתכנן פעולות נקם בתנועה, בהשגת אמצעים ודברים כאלה.
ואתה רוצה לומר שהמודיעין הבריטי לא ידע על זה כלום?
המודיעין הבריטי לא הבין שום דבר. ידע, אולי ידע, אבל הוא לא הבין מה הוא יודע. כן. תראה, תאר לעצמך, מי שהתעסק בזה זה יחידות קטנות של ביטחון שדה שהיו מפוזרות בכל איטליה. שאחרי שהמלחמה נגמרה, מה שהעסיק אותם זה להגיע לחופשת מולדת הכי מהר שאפשר. ופתאום מפילים עליהם איזה קבוצה שנתפסה בדרך או לטרוויזיו, או אחר כך מטרוויזיו דרום למחנות אונרה בדרום איטליה. ושם הם באים לדבר איתם, לחקור אותם. אנחנו יודעים רק פולנית, או רק יידיש, או רק הונגרית. אין שם מי שיכול באמת לדבר איתם. הם לא מבינים בכלל את התופעה.
כן, אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה. זה תופעה...
זה גם לא כך מעניין אותם למען האמת. זה מעניין את הממשלה בלונדון, שהם לא יגיעו לארץ ישראל. זה הכל.
כן. טוב, אני מניח שזה גם מעניין את רשויות הצבא הבריטי שם, שלא תהיה אנרכיה של שפיכות דמים למשפט.
בשביל הצבא הבריטי זה גרגיר. יש להם בעיות להחזיר 11 מיליון איש הביתה, לשלוט על 60 וכמה מיליון גרמנים בממשל צבאי, זה סדרי הגודל. הדברים האלה לא מעסיקים אותם.
וחזרתה של הבריגדה לרחובות ולחיפה, אבל בעיקר לרחובות, ממצרים, מתחנת הרכבת, לא קשורה לחשש של המפקדה הבריטית שהחיילים היהודים בבריגדה השתוללו?
בשום אופן לא. קודם כל, השחרורים התנהלו לפי לוח זמנים, על פי מועדי גיוס וגילאים ומצב משפחתי. שנית, העובדה שפיזרו את הבריגדה ככה הייתה כדי שהיא לא תתארגן כבריגדה בארץ ישראל. מה שהטריד את הבריטים עם הבריגדה ועם החיילים בצבא בכלל, זה לא אירופה, זה ארץ ישראל.
כן. טוב, פרופסור נעימה ברזל, את מקשיבה לדברים האלה.
מקשיבה היטב.
את רוצה להגיב?
כן, לכמה דברים.
בבקשה.
דבר אחד, אני... דינה, את שומעת אותי?
בוודאי.
יופי.
בקצב רע.
בזמנו, אני ראיינתי ללא הצלחה מרובה את שמעון אבידן, מי שהיה מפקד המחלקה הגרמנית בפלמ"ח, כן. ואחר כך פעל באירופה, וגם... קובנר היה אצלו, הוא לקח את קובנר אליו בתור קצין התרבות של גבעתי במלחמת העצמאות. ושמעון אבידן היה מאוד מסויג בשיחה מהפעולות של אנשי קובנר, כבר בלעדי קובנר, אבל לא אמר מילה וחצי מילה על פעולות המחלקה הגרמנית. ואני סקרנית לדעת אם את הלד בחכתך יותר מידע ממנו. זה דבר אחד. וליואב יש לי שאלה. הרי האנשי הבריגדה לחצו על הפיקוד הבריקטי, כך לפחות אני למדתי בזמנו במחקר שעשיתי, שיתנו להם משימה בתוך גרמניה עצמה, והעבירו אותם לשמור על שבועים בבלגיה כמדומנים, מתוך החשש שהם יעשו צרות ויפרו משמעת ויתפרעו בדרך, והבריטים לא רצו את הכאב ראש הזה. לפי מה שאתה אומר עכשיו, הבריטים שהיו עסוקים בוודאי בשאלות הרבה יותר מהותיות ויסודיות באשר למתרחש באירופה, שסועה עם מיליוני הפליטים ובעיות הרעב והמחתרות ומלחמות האזרחים, מאשר עם החבורה של הנוקמים ואנשי הבריגדה. אבל האם יש ממש בעניין שהם נמנעו מלהעביר אותם, לתת להם משימות בתוך גרמניה עצמה?
אז אנחנו נתחיל בפרופסור פורט עם השאלה שהופנתה אלייך. בואי נחזור עליה, בואי נחזור עליה.
אני שאלתי לגבי שמעון אבידן והמחלקה הגרמנית.
אז בואו נציין על שמעון אבידן.
בבקשה. אלתה נעימה שתי שאלות. אני לא... זה לא רק שאת לא הצלחת חלילה להוציא מפיו. אבידן היה איש של מילה בסלע, והוא קיבל החלטה שהוא לא ידבר והוא לא יאמר. גם יואב אמר אותו דבר על השיחה שלו עם לסקוב, שהרבה הוא לא העלה. עכשיו, אבידן היה אחד מן האנשים... שכאשר קובנר מגיע ארצה לבקש שרעל ולבקש את תמיכת היישוב, והיישוב הוא נושא שאנחנו חייבים לחזור אליו.
כן, נכון.
שאמרנו נכשלו. הם נכשלו גם מפני שהיישוב לא נתן להם. וזו נקודה מכרעת. שמעון אבידן שומע את קובנר, הוא, יצחק שדה ומאיר חזן, לפי קובנר, היו שלושת האנשים שהכי הבינו אותו.
כן, יעקב חזן, נכון.
כן, חזן היה מאוד מעורב בכל הפרשה.
לא, אמרת מאיר חזן.
לא קרה כלום, בסדר, תיקנו.
התבלבלתי, נכון, מאיר יערי ויעקב חזן, חיברתי אותם. סליחה, אתם צודקים כמובן. והם מבינים לנפשו, והוא מתיידד מאוד עם אבידן, זה הרקע אחרי כן ל... גיוסו לגבעתי, וכאשר קבוצת הנוקמים, שבאמת המעשה שלה, של הרעלת המים, תודה לאל, יורד מן הפרק, ואחרי שהם גם מרחו רעל על תחתיתן של כיכרות לחם.
לא בהצלחה יתרה.
וגם זה לא עבד, למרות שהם עשו מלאכה נאמנה עם רעל אחר, שהם יזמו, הם מגיעים ארצה. ואחרי שהם מגיעים ארצה, הם דווקא רצו לחזור להתאושש, לחזור לאירופה, ולהמשיך במלאכה.
קובנר מונע מהם.
קובנר, תראי, הוא לא רשות מרשויות היישוב. אבל קובנר בהחלט סבור שהם צריכים לנוח, להתאושש ולהתאקלם פה, ובמקומם יוצא אבידן. הם חוזרים, והוא יוצא חודשים ספורים אחריהם, והוא לוקח איתו, את צודקת, הוא לא לוקח איתו, אלא כשהוא מגיע לאירופה, נמצאת שם כבר חלק נכבד של המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח. והוא לוקח אותם איתו, והם יוצאים מזרחה, הוא הרי היה קומוניסט במקור, ובברכתם ובשותפותם של חברים מהצבא האדום, חברים בגרמניה שהיו איתו במפלגה הקומוניסטית, וחברים של המחלקה הגרמנית, הם פוצחים בפעולות נקם. עכשיו, מאין אני יודעת מה שאני יודעת? ויטקה, זוגתו של אבא קובנר, עליה שלום, כאשר היא ראתה שסוף סוף מטפלים באופן רציני פעם אחת בקבוצה הזו, הלכה, ביקרתי אותה הרבה פעמים, הלכה אל ארון המתכת שבו היא החזיקה את הקלסרים של אבא קובנר, לקחה אחד מהם שהיה כתוב עליו תיק נקם, שמה לי ביד ואמרה, קחי. ובתוך התיק הזה כל הסיפור וההתכתבויות, גם ההתכתבות בין אבא קובנר לאבידן, כשאבידן באירופה, והוא נוקם יחד עם אותם חברים, אמרנו, סובייטים גרמנים והמחלקה הגרמנית, אני לא יודעת כמה, אי אפשר לדעת את זה מתוך הניירות, אבל ברור שהיה שם מעשה, אין שום ספק בדבר.
אני יודעת מרעיון ושיחות עם חייקה גרוסמן בזמנו, לגבי האופן שבו הצבא האדום בנה את יחידות הנקם שלו, וגם היא הייתה מעורבת בזה.
היה
נקם
נוראי של הצבא.
הרבה יותר מוקדם, נכון יואב?
טוב, בואו בשלב זה נעבור לפרופסור גלבר.
רגע, אני לא עניתי לנעימה על שאלתה השנייה. היא שאלה שאלה אחת על אבידן, והשנייה היא שאלה שאלה נוספת, נעימה, נכון? על בריגדה שעוברת לבלגיה והולנד. ואכן צריך לומר כאן, הבריגדה טיפחה חלום, בעקבות הבטחתו של צ'רצ'יל, שהם יהיו שותפים
לכיבוש גרמניה.
לכיבוש גרמניה, והם קיוו מאוד להיות שם חיל מצב.
רגע, אבל הם עוברים בדרום גרמניה.
מעבירים אותם.
הם עוברים על זה, יואב כתב בצורה מצוינת,
נכון,
ומפורטת,
נכון.
אולי הוא בטח, אולי הוא יוסיף, הם, הבריטים, כן הבינו שמשהו מתרחש מתחת לחותמם, וצודק יואב שהיו להם 1001 עניינים מכריעים וענקיים בהרבה, וגורל שמיליונים על הידיים, אבל הם בכל זאת מבינים שהבריגדה מוציאה להורג נשים, ופה מוצאים גופה ושם מוצאים גופה, והם מחליטים חד משמעית שהם לא ישימו אותה כחיל מצב בגרמניה, למרות ההבטחה ולמרות השאיפה הלוהטת לצעוד ברחובות ברלין עם דגל הבריגדה, דגל עם מגן דוד מתנוסס לפניהם.
טוב.
והם לכן נשלחים, הם עוברים כל ה-5,000 חיילים על המסעיות, עוברים את אוסטריה גרמניה, אבל הם נעשים חיילים, חיילים שומרי המקום והשבועים כך הלאה בבלגיה ובהולנד. ומסעת הנפש הזו לצעוד בברלין לא
התממשה. עכשיו אני רוצה אני רוצה לעבור אל פרופסור גלבר. קודם כל תגובתך.
טוב, אני אתחיל מהעניין הזה של הבריגדה ושל המצב בגרמניה. הרעיון היה רעיון של צ'רצ'יל, וזה בעיקר למטרות תעמולה עוד תוך כדי המלחמה. זאת אומרת, היהודים שרדפתם אותם והוצאתם אותם מכלל האנושות, הם ישמרו עליכם, הם יהיו חיל המצב שלכם. זה היה טוב בתור תעמולה על המלחמה. ההתנגדות הראשונה לזה הייתה בארץ, לא ב... זה נזל לבריגדה, אבל הייתה התנגדות של כל אלה שמלכתחילה התנגדו לזה שמהארץ יצאו אנשים להילחם במלחמה.
כן, טבנקין,
לא
גולדמיר.
מה לא? יערי.
יערי זה דבר אחר.
כל
השמאל
הציוני התנגד. כן. והתופעה של נשים שיוצאות למאבק פוליטי בתוקף היותן נשים, אחיות, בנות וכו', התחילה אז. של נשים נגד הבריגדה כחיל מטב.
כן, אבל בוא נתמקד בשאלה.
להחזיר את הבריגדה הביתה.
כן.
זה מתחיל כאן, וזה מעבר אחר כך לשמאל. גם מסיבות אנושיות פשוטות, אנשים מתגעגעים לראות את הבעלים והאחים והבנים. עכשיו, ההתנהגות של הבריגדה אולי לא הוסיף על השם טוב לצורך אל המצב, אבל לא זה היה העניין. ההחלטה להעביר אותה להולנד הייתה לשים אותה באלופי קרוב לגרמניה בלי לחכך אותה עם הגרמנים. יחד עם זה אישרו לבריגדה להחזיק 150 נדמה לי איש בגרמניה במחנות העקורים לפעולה חינוכית, לחיפוש קרובים של חיילים. זה לא ניתוק מוחלט, ולא צריך לראות את זה כהחלטה פוליטית. אני חושב זה היה יותר עניין צבאי, טכני, מקצועי, ולא חשבו על המשמעויות הפוליטיות שלו כל כך. זה עניין אחד. העניין השני שרציתי להעיר ולא עלה פה, זה כל פרשת הנסיעה של אבא קובנר לארץ.
כן.
דינה בספר מזכירה בעצם שני מניעים עיקריים. אחד זה להשיג רעל, והשני זה לקבל את גיבוי הנהגת היישוב.
נכון.
השגת רעל נראה לי נימוק מופרך. רעל אפשר היה להכין באירופה, בשביל זה לא היה צריך לנסוע לארץ.
איזה רעל אתה מכין כדי להרוג 6 מיליון?
לא הייתה, זה לא 6 מיליון במכה, זה להרעיל איקס מערכות מים, אם חשבו על זה עוד.
לא הייתה שום חשיבה מסודרת על ה6 מיליון, זו הייתה פנטזיה.
אני לא חושב שקובנר נסע לחפש, הוא כן נסע לחפש גיבוי. ופה אני צריך להזכיר, דינה מזכירה את זה, אני חושב שצריך להבליט את זה יותר, שבעיקר ההנהגה של השומר הצעיר חששה מקובנר ומהחברים שלו. הם ראו בהם טרוריסטים ופחדו שהם יתחברו פה עם אצל ולחי, כי שיטות הפעולה מתאימות אחד לשני, וחוץ מזה הם הכירו את הצבא האדום והם לא התלהבו מהרוסים, בשעה שבשומר הצעיר בארץ העריצו את רוסיה ואת לחימתה. כל העניין הזה נראה להם חשוד מאוד. ועוד נקודה אחת, השליחות של קובנר, הרי הוא יצא בעצמו קודם, לא הזכירו את זה כאן. הוא חזר בדצמבר 45, חזר, הוא לא חזר, הוא יצא.
הוא ניסה לחזור.
עם ספינה של נסו עליה חיילים שחזרו מחופשת מולדת, ואו שמישהו הלשין, או שעקבו אחריו כבר לפני ההפלגה, אבל בכל מקרה, כשהספינה הגיעה לטולון, ה-FSS הבריטי עלה עליה, עצר אותו עם עוד שניים מתוך 3 אנשי המוסד לעלייה שליוו אותו, ושלחו אותו חזרה למצרים והחזיקו אותו שם כמה זמן בבית סוהר, וכולם היו בטוחים שזה היה, לא כולם, אבא קובנר בזמנו היה בטוח שזה, ניסו לעצור אותו,
שהסגירו אותו.
כן, לא, כדי למנוע את הפעולה. ואחר כך התברר שהבריטים בכלל חשדו בו שהוא איש לחי, והם אז היו מודאגים מזה שאנשי לחי יצריכו להסתונן לאי הבריטי ולעשות שם פעולות חבלה, ולכן הם עצרו אותו. כשהתברר להם שהוא לא איש לחי, שחררו אותו ושלחו אותו חזרה לארץ.
נכון.
כן. טוב, פרופסור נעימה ברזל, תגובתך.
הנקודה מעניינת ביחס לקובנר בארץ, ובאמת דינה כותבת על זה בספרה על קובנר, זה שוני באישיות ובמגמות הפוליטיות בינו לבין יער. יערי חשש ממנו גם אישית, מהשפעה הקריזמטית שלו ומן היכולת שלו להלהיב אנשים. הוא ראה בו דמות מסוכנת. הוא אמנם במעמדי ציבור עמד על הבמה וחיבק ביד אחת את יערי וביד שנייה את אנטק, אבל הוא הסתייג ממנו גם הלאה. הוא הסתייג ממנו מדפי הקרב שלו
בגבעתי.
הם היו מתלהמים בצורה נוראה. עד כאן להפעם. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם העצומה שחלקו איתנו, ותודה לכם המאזינים בארץ ובעולם. לי נקם ושילם. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור וההפקה היו בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי.